שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף א' במסכת העירובין. נתחיל במשנה בתחילת עמוד א', נסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את המגמה של אתמול ולא נעסוק בכלל בענייני טלטול בשבת, אלא במשהו אחר לגמרי של שבת, וזה איסור בונה. בחלק השני נחזור חזרה לעניין העברה מרשות לרשות. אז החלק הראשון לגבי בונה בשבת, נחלק אותו לשני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי סגירת דלת בשבת. האם זה מותר? מה פתאום שיהיה אסור? כי הרי כשהדלת פתוחה, יש פה בעצם פתח בקיר. וכשאני סוגר את הדלת, אני סותם את הפתח הזה. זה נראה כאילו שאני בונה את הקיר הזה, אני משלים אותו. האם זה מותר או לא? אז כאן צריך לחלק בין סוגי דלתות. מצד אחד, אם מדובר בדלת רגילה כמו שלנו, שמחוברת אל הקיר, ודאי שזה מותר, כי אני לא סותם פה שום דבר. מראש זה אמור להיות ככה שאפשר לפתוח ולסגור, ודאי שזה זה לא בונה. מצד שני, אם זה לא דלת, אלא אני סתם מביא איזשהו לוח עץ ומשעין אותו על הפתח בשביל לסתום, זה ודאי שאסור, כי זה באמת נראה כאילו אני בונה, כי זה לא דלת, אלא זה סתימה של הקיר. זה ברור. מה שלא ברור, זה מקרה ביניים, שבו יש לי שם איזו דלת קבועה, אבל היא לא מחוברת בצירים לקיר, אלא דוחפים אותה פנימה לתוך הפתח, והשאלה היא מה צריך בשביל שזה יהיה מותר. אז המשנה אומרת שיש שני תנאים, היא גם צריכה להיות קשורה לשם עם איזשהו חבל, וגם הקשר צריך להיות קצר בצורה כזאת שהדלת בעצם תלויה באוויר. ולא מונחת על הקרקע, זה מראה שהדלת הזאת באמת מיועדת באופן קבוע לאותו פתח והיא חלק מהקיר, ולכן זה לא איסור בונה, זה לפי המשנה. הברייתא לעומת זאת רק מזכירה שזה צריך להיות קשור, היא לא מזכירה שזה גם צריך להיות באוויר, איך זה מסתדר? עונה הגמרא, זה כי בברייתא יש משהו אחר שמפצה על זה, וזה ציר. כלומר, כשמדובר בדלת אמיתית, אז יש ציר, כלומר בליטה למעלה ולמטה, שעם זה מחברים את הדלת. אז אומרת הברייתא, כשיש ציר, זה מראה שמדובר בדלת ולא בסתם חתיכת עץ, ולכן במקרה כזה מספיק קשור ולא צריך שיהיה באוויר. יש כאן הבדל בין רב לאביי, לפי רב מספיק שהיה שם ציר בעבר, לפי אביי צריך ציר בפועל. בכל אופן, במקרה כזה לא צריך שיהיה באוויר. אז לסיכום, יש לנו בעצם שני תנאים. תנאי אחד בכל מקרה צריך שיהיה קשור. תנאי שני, יש לו שתי אפשרויות. או שיהיה תלוי באוויר, או ציר לפי ראווה מספיק שהיה ציר, לפי אביי ציר בפועל. עד כאן התירוץ, ועם כל זה באמת נשאר, אבל נראה לזה עכשיו ארבעה דיונים קצרים. דיון אחד, הגמרא מקשה על מה שהרגע אמרנו, שאפשר ציר במקום באוויר, מברייתא שלפי הגרסאות בראשונים, כתוב בה שהיא צריכה להיות גם קשורה, גם באוויר וגם ציר. אז איך אמרנו שמספיק או באוויר או ציר? עונה הגמרא, הכוונה של הברייתא זה או באוויר או ציר, שוב לפי רבא מספיק שהיה ציר, לפי אביי שיש ציר בפועל. זה דיון ראשון. דיון שני, מה שאמרנו שציר מועיל, זה דווקא כשמדובר בדלת רגילה. דלת רגילה בזמנם היו עושים עם שני לוחות, והיו מחברים את הלוחות עם בריחים ביניהם, זה דלת רגילה. אבל אם מדובר בדלת אלמנה, כלומר או דלת שעשויה מלוח אחד, או שזה שני לוחות אבל זה מחובר סתם עם מסמרים ולא עם בריחים, אז הציר לא עוזר, כי זה לא נראה כמו דלת, אלא צריך דווקא שיהיה קשור ובאוויר. דיון שלישי זה לא בגמרא עצמה, אלא בראשונים, וזה שעכשיו אמרנו שצריך גם קשור וגם באוויר או ציר. בדף הבא אנחנו נראה לגבי מה שנקרא נגר הנגרר, שמספיק קשור ולא צריך עוד שום תנאי נוסף. איך זה מסתדר? אז בעל המאור אומר שזה באמת מחלוקת בין המשנה שלנו למשנה הבאה, וההלכה היא לכולה כמו המשנה הבאה, ויוצא שכל מה שאמרנו עכשיו זה לא להלכה, אלא מספיק קשור וזהו. רוב הראשונים אומרים שזה לא מחלוקת, וזה תלוי במה מדובר. המשנה בדף הבא מדברת על פתח רגיל שמשתמשים בו די הרבה, שם מספיק שזה יהיה קשור. אצלנו לעומת זאת, לא אמרנו את זה, אבל המשנה אומרת שמדובר על פתח של המוקצה, שזה איזושהי רחבה מאחורי הבית שמאחסנים שם דברים, לא נכנסים לשם הרבה. במקרה כזה צריך דווקא את שני התנאים, גם קשור וגם או באוויר או ציר שהיה או שיש. זה היה הדיון השלישי. דיון רביעי על זה, זה רק נעיר שהמשנה מדברת לא רק על דלת, אלא גם על עוד כל מיני דברים שאפשר לסתום איתם פרצות בכותל, למשל ערימת קוצים, שהברייתא קוראת לזה סוחי קוצין וחבלין, המשנה קוראת לזה חדקים שבפרצה. תזכרו את המילה הזאת חדקים, כי עוד מעט נחזור אליה, זה היה הדיון הרביעי, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור. לסיכום אמרנו שצריך שהקרש גם יהיה קשור, וגם או תלוי באוויר, או עם ציר או שהיה ציר, ואנחנו עוברים לסעיף השני באמצע עמוד א'. בסעיף השני, כיוון שדיברנו עכשיו על איסור בונה, נראה עוד דבר לגבי בונה, וזה בניית אוהל. נקדים שמהתורה אסור לבנות אוהל קבע, חזל אסור גם לבנות אוהל הרי, ומסרו את זה אפילו אם בכלל לא עשיתי את זה לשם אוהל. למשל, כשעושים מדורה, שמים ערימת עצים ויוצא שיש שני עצים למטה ומעליהם עוד עץ שיוצר סוג של גג, גם זה נחשב אוהל מדרבנן, ואותו דבר אם שמתי ביצים מעל קרשים בצורה שזה יוצר גג מעל האוויר, ואותו דבר אם שמנו קדרה על אבנים, או פוריה, שזה להניח את החלק המרכזי של המיטה על הבסיסים, או חביתה, שזה לשים ערימה של חביות בצורה של פירמידה, בצורה שזה יוצר אוהל. בכל המקרים האלו זה אסור מדרבנן, אבל אומרת המשנה, מתי זה אסור? דווקא אם בנינו את זה מלמטה למעלה. כלומר, קודם את הדפנות ואז את הגג. אבל אם נעשה להפך, אז זה מותר. למשל, במקרה שאני שם גדרה על האבנים, אז אני קודם אחזיק את הגדרה באוויר, ואז החבר שלי יבוא וישים את האבנים מתחת לגדרה, וכך בניתי קודם את הגג ואז את הדפנות, ואז זה מותר. זה היה סעיף שני. סעיף שלישי זה אגדת. עכשיו זוכרים שאמרתי מקודם לזכור את המילה חדקים, שזה קוצים? אז אגב זה הגמרא מביא הפסוק במיכה, שכתוב, טובם כחדק ישר ממשוכה. ועל זה אמר מין אחד לרבי יהושע בן חנניה, תראו איך שהפסוק עצמו קורא לכם קוצים. הוא אומר, הטובים שבישראל הם כחדק, שזה קוצים. עונה לו רבי יהושע בן חנניה, קודם כל תראה מה כתוב מיד אחרי זה, ישר ממשוכה. כלומר, הישרים שבעם ישראל מגינים עליהם כמו סוכה. כלומר, ברור שמדובר במשהו טוב. ולגבי מה שאמרת, טובם כחדק, החדק כאן זה לא דבר רע, אלא הכוונה היא הגמרא מביאה שתי אפשרויות, או שהטובים שבישראל מגינים על עם ישראל כמו קוצים, כלומר כמו שעושים גדר מקוצים, או שחדק כאן הכוונה היא לא לקוצים, אלא להדק, כלומר שהצדיקים מהדקים את הרשעים לגיהנום, כלומר דוחקים אותם לגיהנום לפי הרמב"ן, זה הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי בונה, דיברנו על לסתום את הדלת עם איזה קרש, דיברנו על לבנות אוהל שצריך לבנות מלמעלה למטה, וראינו אגדתה על המילה חדק, ועכשיו במשנה בתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני שוב מחזיר אותנו לדיני טלטול והעברה מרשות לרשות, וזה נושא שראינו אותו לפני יומיים, וזה האם מותר לי לעמוד ברשות אחת ולהעביר את היד לצד השני ושם לטלטל איזה משהו. האם חוששים שאני אקח את אותו משהו אליי ויעבור על איסור? אז נזכיר שלפני יומיים אמרנו שבמשנה בצדיק ח' עמוד ב' כתוב שמותר ולא חוששים, במשנה בצדיק ט' עמוד א' כתוב שאסור לגבי שתייה, כלומר להעביר את הראש לרשות השנייה ושם לשתות, ואמרנו שם שזה אסור לפי כולם, גם לפי מי שאומר שעקרונית מותר, והבטחנו שכשנגיע לדף כף א' אנחנו נראה שרבי מאיר הוא זה שאומר שבאופן כללי אסור. אז הנה, ברוך השם, הגענו לדף כף א' ואנחנו הולכים לפגוש את רבי מאיר. במה מדובר? כאן נניח שאני רוצה ללכת לבית כנסת בשבת, וכשאני יוצא מהבית אני רוצה לנעול את הבית. הבעיה היא שאני לא יכול לקחת את המפתח איתי, זה יהיה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וזה יהיה טלטול ברשות הרבים, לכן אני רוצה להחביא את המפתח. עכשיו, המנעולים של הדלתות של פעם היו בנויים כך שהמנעול זה לא רק איזשהו חור בדלת שמכניסים אליו את המפתח, אלא זה ממש קופסה גדולה שבולטת מהדלת ברוחב של 4x4 ובגובה של 10, כלומר זה בעצם רשות היחיד. אז מה אני רוצה לעשות? אני אשים את המפתח נגיד לפני שבת אפילו מעל המנעול, אני אצא מהבית כך שכרגע הגוף שלי ברשות הרבים והמפתח ברשות היחיד, אני אנעל ואני אחביא שם את המפתח מעל המנעול כך שכל הזמן הגוף שלי היה ברשות הרבים אבל המפתח היה ונשאר ברשות היחיד. והשאלה היא האם זה מותר, או שחוששים שבטעות אני אמשוך את המפתח אליי לרשות הרבים ואני אעבור על איסור הוצאה. אז בקיצור, האם מותר לעמוד ברשות אחת, לשים את היד ברשות אחרת ושם לנעול איזה דלת? ועל זה כאמור אומר רבי מאיר שזה אסור. זה רבי מאיר, ורבנן מגיבים אליו שזה מותר, עוד מעט נראה מאיפה מוכיחים את זה, זה עיקר המשנה. הנושא העיקרי בגמרא זה מה לגבי קרמלית. כלומר, מה שדיברתי עכשיו זה שהבית והאזור של המנעול זה רשות היחיד, ואני עומד ברשות הרבים. אבל מה הדין אם אני לא עומד ברשות הרבים, אלא בקרמלית? האם אז מותר לי להושיט יד לרשות היחיד או לרשות הרבים ולנעול? ולגבי זה נראה שלושה סעיפים, הראשון קצר, השני טיפה יותר ארוך, והשלישי עוד יותר ארוך. הסעיף הראשון זה בעצם לא מהיום, אלא זה תזכורת מדף צדיק ט', ששם כאמור לא דיברנו על נעילה, אלא על שתייה, אבל רק נזכיר שגם שם שאלנו אם זה נכון לגבי קרמלית, וראינו מחלוקת, שהבאי אמר שאסור גם בקרמלית, ורב אמר בקרמלית מותר, כי אם נאסור גם בזה, זה גזרה לגזרה, כי הרי כל האיסור זה רק שם אני אקח איתי את המפתח, אז בקרמלית לא גזרו גזרה לגזרה. זה מה שראינו שם, ורק שימו לב, זה היה שם לגבי שתייה, שאמרנו שם שבשתייה גם רבנן מודים שקרונית אסור, והשאלה היא האם גזרו גם בקרמלית. עכשיו, בסעיף השני והשלישי אצלנו אנחנו לא נדבר על מה דעת רבנן בקרמלית, אלא על מה דעת רבי מאיר בקרמלית. אז הסעיף השני מחזיר אותנו למשנה שלנו. כאמור, רבי מאיר אסר לנעול ורבנן אמרו לו שמותר, ומאיפה הם הוכיחו את זה? הם אמרו, הרי יש שוק בירושלים ששם אנשים היו עושים בדיוק את זה, הם היו עומדים ברשות הרבים ומכניסים את היד לרשות היחיד ושם נועלים. ככה רבנן רצו להוכיח במשנה לרבי מאיר שמותר. זה במשנה, ועכשיו הגמרא מקשה על ההוכחה הזאת, ונשים לב שיוצאת מנקודת הנחה לקבל השאלה שלנו על הקרמלית, שכשרבי מאיר אוסר, הוא אוסר דווקא ברשות הרבים ולא בקרמלית. וממילא מתוך ההבנה הזאת, שואלת הגמרא על רבנן, איזה מין הוכחה זאת שמותר? הרי ירושלים היא בכלל לא רשות הרבים, ירושלים היא קרמלית. למה? כי ירושלים מוקפת חומות, ואומנם יש לה רחובות מפולשים מצד לצד, אבל אותם רחובות יש להם דלתות שננעלות בלילה. וממילא, כיוון שזה לא דומה לדגלי מדבר, כשיצאנו ממצרים, ששם לא היו דלתות, לכן זה לא רשות הרבים, זה רק קרמלית. וכאמור, בהנחה שרבי מאיר מתיר בקרמלית, אז מה ההוכחה של רבנן מהשוק בירושלים? ברור שזה מותר שם, זה קרמלית, זה לא רשות הרבים. זו הקושייה של הגמרא, וכאמור, מזה יוצא שלפי רבי מאיר באמת מותר בקרמלית, ולקושייה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות, ונראה שהם נחלקו ביניהם לגבי האם באמת רבי מאיר מתיר בקרמלית או שלא. תשובה הראשונה זה של רב פאפה, שהוא אומר, נכון, באמת רבי מאיר מתיר בקרמלית, ולמה הקושייה מירושלים היא קושייה טובה? כי ירושלים לדעתו היא לא קרמלית, אלא רשות הרבים, ומה שאמרת שדלתותיה ננעלות בלילה, זה היה פעם נכון, באמת את התקופה כזאת שהייתה מוקפת חומה, והדלתות היו ננעלות בלילה, ואז באמת זה הקרמלית, אבל בתקופה שהמשנה מדברת עליה, היו פרצות גדולות בחומה, ולכן היא כן הייתה רשות הרבים, ולכן זה כן ראיה טובה לרבנן שזה מותר. זו התשובה של רב פאפה, וכאמור הוא נשאר עם הנחת היסוד שרבי מאיר באמת מתיר בקרמלית. התשובה השנייה היא של רבא, והוא אומר שבאמת ירושלים היא כן קרמלית, ומה שלא נכון זה ההנחה של המקשן שלפי רבי מאיר מותר בקרמלית. לא נכון, רבי מאיר אוסר גם ברשות הרבים וגם בקרמלית. ואז באו רבנן במשנה ואמרו, לפחות בקרמלית תתיר, כמו שאתה רואה שבשוק של ירושלים שזה קרמלית, התירו. זו התשובה השנייה, ושוב כאמור, יוצא שיש מחלוקת האם רבי מאיר אסר בקרמלית או לא. לפי רב פאפה, התשובה הראשונה, רבי מאיר מתיר בקרמלית, לפי רבא, כלומר התשובה השנייה, רבי מאיר אוסר בקרמלית. ועד כאן הסעיף השני לגבי מה הדין בקרמלית. הסעיף השלישי זה ברייתא מאוד ארוכה, היא מתחילה בשורה החמישית בעמוד ב', והיא גם כן מדברת על נעילת שערים, ונחלק אותה לשלושה שלבים. שלב ראשון, היא מדברת על שער שנמצא בין גינה, שזה קרמלית, לבין רשות הרבים, ואומרת הברייתא, אם סביב אותו שער יש בית שער, כלומר איזשהו מבנה שמקיף את השער, אז אין שום בעיה. אתה נכנס לתוך הבית שער, וככה גם אתה עומד ברשות היחיד, וגם המנעול ברשות היחיד, ואתה נועל חופשי, זה ברור. אבל אם אין בית שער, ואתה בעצם עומד או בגינה, או ברשות הרבים, ושמת יד אל תוך המנעול, שזה כאמור רשות היחיד, אומרת הברייתא שזה אסור. זה השלב הראשון בברייתא, וברור מכאן שמדובר ברבי מאיר, כי רבי מאיר הוא זה שאוסר, וגם רואים כאן במפורש שהוא אוסר לא רק ברשות הרבים, אלא גם בקרמלית. זה שלב ראשון. שלב שני, זה אותו סיפור, רק הפעם לא בין גינה לבין רשות הרבים, אלא בין חנות לרשות הרבים. אז יש כאן חנות שהיא רשות היחיד, יש לה דלת ובדלת יש מנעול, שכאמור המנעול לרשות היחיד גם כן, וסביב הדלת יש איסקופה, כלומר איזשהו מפתן ברוחב של לפחות 4x4, ובגובה של יותר משלושה טפחים, אבל פחות מ10, מה שהופך את מפתן הדלת הזה לקרמלית, ואז אחרי זה יש את רשות הרבים. אז ברור לכולם שלעמוד ברשות הרבים ולהכניס את היד אל המנעול, שזה רשות היחיד ולנעול, זה ודאי אסור, כי ברור לפי רבי מאיר שמרשות הרבים לרשות היחיד זה אסור. אבל מה לגבי לעמוד על המפתן, כלומר בקרמלית, ומשם להכניס את היד אל המנעול? אז לפי מה שראינו בשלב הראשון זה אמור להיות אסור, כי אמרנו שם שרבי מאיר אוסר גם בקרמלית. זה בשלב הראשון. בוא נראה מה הוא אומר כאן בשלב השני. אז כאן יש משהו מוזר. בהתחלה הוא אומר שבאמת אסור, והדרך היחידה שזה יהיה מותר, אם המנעול הזה הוא לא מעל 10 טפחים, אלא מתחת ל10 טפחים, ואז גם המנעול הוא קרמלית, כך שגם אתה וגם המנעול שניכם בקרמלית, ואז אין בעיה, אבל שוב, אם המנעול מעל 10, זה יוצא שהמנעול רשות היחיד, אתה בקרמלית במפתן, וזה אסור, ואז מתאים לשלב הראשון שגם בקרמלית אסור, אבל מיד אחרי זה פתאום רבי מאיר חוזר בו, והוא אומר שאם המנעול מעל 10 ואדם עומד על האיסקופה, כלומר על המפתן, מותר, כלומר מותר לקרמלית לרשות היחיד. כלומר מפורש כאן שרבי מאיר רגע אחד אומר שאסור רק אם המנעול הוא מתחת, ורגע שני פתאום הוא חוזר בו ואומר שמותר גם אם המנעול מעל, כלומר מותר מקרמלית לרשות היחיד. זה השלב השני בברייתא, ושוב כאמור אנחנו רואים שבהתחלה הוא אסר בקרמלית ופתאום הוא חזר בו והתיר. הסעיף השלישי זה דעת רבנן באותה ברייתא. אני לא יודע אם זה אותם רבנן שדיברנו עליהם עד עכשיו, לכאורה משמע שלא. בכל אופן, רבנן שם אומרים שאותו מנעול שעליו אנחנו מדברים שם, כלומר הקופסה של המנעול שבולטת מהדלת, היא לא רשות היחיד, והיא גם לא קרמלית, אלא היא בכלל מקום פטור. וממילא, כיוון שהיא מקום פטור, אז כמובן שאתה יכול לעמוד לא רק על המפתן, אלא אפילו ברשות היחיד עצמה, להכניס את היד ולנעול, כי מקסימום אם תוציא, הכל בסדר. מותר להוציא ממקום פטור לשאר הרשויות. אבל גם רבנן מגבילים את זה קצת, ואומרים, אני יכול לקחת המפתח שנמצא על המפתן ולשים אותו במנעול ולנעול, אבל אחרי זה, כשאני מסיים לנעול, אני צריך להחזיר אותו למפתן. אני לא יכול משם להעביר אותו נגיד לחלון של הבית. למה? כי אז יוצא שאני מעביר מקרמלית למקום פטור לרשות היחיד. וזה כבר אסור. כי אמנם מותר להעביר מכל רשות אל מקום פטור וממקום פטור אל כל רשות, אבל אסור לעשות מה שנקרא להחליף. כלומר, לנצל את המקום פטור בשביל בסוף להעביר מרשות לרשות. כלומר, מהקרמלית דרך מקום הפטור אל רשות היחיד. זה כבר אסור. אלא אני צריך להחזיר את המפתח לאותה רשות שבה הוא היה, זה שלב שלישי באותה ברייתא. אז שוב, שלב ראשון רבי מאיר אוסר בקרמלית לגבי לנעול את השער של הגינה, שלב שני בהתחלה הוא גם אסר בקרמלית, אבל פתאום הוא חזר בו והתיר בקרמלית, לכן אם עומדים על המפתן מותר לנעול אפילו שהמנעול הוא רשות היחיד. שלב שלישי, רבנן אומרים שהמנעול הזה הוא בכלל מקום פטור וממילא מותר מכל מקום, אבל אסור להחליף, כלומר להעביר את המפתח מהקרמלית אל המנעול ומשם אל החלון של הבית שזה רשות היחיד, זה כבר אסור. אלה שלושת השלבים של הברייתא, ועכשיו נראה על זה בגמרא כמה הערות ובזה נסיים. הערה הראשונה זה של אביי, שהוא שואל, מה זה המחלוקת הזאת בין רבנן לרבי מאיר, האם המנעול זה מקום פטור? מה שייך פה מחלוקת? תוציאו סרט מדידה ותבדקו אם יש פה ארבעה על ארבעה או לא. אלא שמסביר אביי, כאן מדובר שבאמת בקופסה של המנעול אין רוחב של ארבעה על ארבעה, יש קצת פחות. אבל הדלת עצמה היא גם יש לה איזשהו אובי, ואם נחשיב גם את האובי של הדלת, אז כן יהיה כאן רוחב של ארבעה על ארבעה. והמחלוקת בין רבנן לרבי מאיר זה בדיוק זה, שרבי מאיר אומר חוקקים להשלים, כלומר אנחנו מדמיינים כאילו שחפרנו באובי של הדלת בשביל להשלים. נשלים את השטח של המנעול לארבעה על ארבעה, תראו בציור 358, ורבנן אומרים, לא חוקקים להשלים, לכן אין כאן ארבעה על ארבעה, ולכן זה מקום פטור. זו הערה ראשונה, אביי יסביר את המחלוקת. הערה שנייה זה רב ביבי בר אביי, שהוא לומד מהברייתא שלושה דברים, שהאמת היא שאת שלושתם כבר אמרנו. דבר ראשון זה שרבי מאיר חזר בו באמצע, בהתחלה הוא אמר שאסור בקרמלית, ואחרי זה הוא אמר שמותר. דבר שני זה שהברייתא היא כמו רבי יוחנן, שאומנם מותר לטלטל למקום פטור, וממקום פטור, אבל אסור להחליף, כמו שאמרנו, למשל מקרמלית למקום פטור לרשות היחיד. ודבר שלישי הוא אומר שהמחלוקת בין רבנן לרבי מאיר שם, זה מחלוקת על האם חוקקים להשלים, כמו שכבר אביי אמר. אלה הדברים שלמד רב ביבי בר אביי מהברייתא, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי קרמלית. שוב, בסעיף הראשון אמרנו את מה שראינו בדף צדיק ט', שזה מחלוקת אביי ורבא לגבי קרמלית. בסעיף השני ראינו שזה מחלוקת רב פאפה ורבא לגבי רבי מאיר, שרב פאפה אמר שרבי מאיר לא אוסר בקרמלית, ורבא אמר שהוא אוסר, וסעיף שלישי זה ברייתא הארוכה שבהתחלה רבי מאיר אסר בקרמלית, ואחרי זה הוא חזר בו וראינו עוד כמה דברים שם. בכל אופן, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איסור בונה, וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על כשיש פתח בקיר שאין שם ממש דלת, אלא אני פשוט רוצה לתקוע שם איזושהי דלת. מתי זה מותר? אז אמרנו למסקנה שצריך שני דברים. א', שהדלת הזאת תהיה קשורה לשם, וב', יש כאן שתי אפשרויות, או שזה גם יהיה תלוי באוויר, או שהיה או שיש לזה ציר. אלה התנאים. לגבי ציר, הגבלנו את זה שזה דווקא בדלת נורמלית. אם זה דלת אלמנה שהיא לא עשויה משני לוחות, או כן משני לוחות, אבל לא מחוברת על ידי בריחים, אז הציר לא עוזר, אלא עדיין צריך שזה יהיה באוויר. זה היה הסעיף הראשון. סעיף שני, ראינו אוסף של דברים שבונים אותם כאוהל הרי, אפילו בלי כפנה שזה יהיה אוהל, בכל זאת אסור לעשות את זה בשבת, אלא אם כן עושים את זה מלמעלה למטה, למשל לשים קודם את הקדרה באוויר, ורק אחרי זה להניח מתחתיה אבנים. סעיף שלישי היה אגדתה לגבי המילה חדק, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על אדם שעומד ברשות אחת, ומכניס את היד ומטלטל איזה משהו ברשות השנייה, האם חוששים שהוא יוציא את זה החוצה? נזכרנו שראינו במשנה בצדיק ח' שזה מותר, ובמשנה בצדיק ט' לגבי שתייה שזה אסור. ועכשיו, לגבי נעילת שער, ראינו מחלוקת שרבי מאיר אוסר ורבנן מתירים, זה במשנה. בגמרא דיברנו בעיקר על מה הדין בקרמלית, וגם כאן קודם נזכרנו בדף צדיק ט' ששם לגבי רבנן בשתייה ראינו מחלוקת, שהבאי אומר שבקרמלית אסור, ורב המתיר בקרמלית, זה היה שם, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני החזיר אותנו למשנה אצלנו, לגבי ירושלים, שרבנן רצו להוכיח לרבי מאיר מהשוק בירושלים שזה מותר, כי כך הם נעלו את החנויות, והגמרא קשתה על זה, הרי ירושלים היא קרמלית, איך אתה מקשה על רבי מאיר? ובעצם הקושייה אנחנו רואים שהגמרא מניחה שרבי מאיר מתיר בקרמלית, ממילא אי אפשר להקשות עליו מירושלים שהיא גם קרמלית. זו הייתה הקושייה של הגמרא, וראינו שני תירוצים. רב פאפה אמר, באמת רבי מאיר מתיר בקרמלית, אלא שירושלים בתקופת המשנה לא הייתה קרמלית, לכן הקושייה של רבנן לרבי מאיר כן טובה. תירוץ שני, רב אומר, לא נכון, אלא רבי מאיר כן אסר גם בקרמלית, וממילא, גם אם ירושלים היא קרמלית, זה כן קושייה טובה על רבי מאיר, ויוצא לסיכום, האם רבי מאיר אוסר בקרמלית? רב פאפה אמר שלא, רבה אמר שכן. זה היה סעיף שני. בסעיף השלישי ראינו ברייתא ארוכה לגבי נעילת שער של גינה ונעילת שער של חנות, שבהתחלה לגבי השער וגם לגבי החנות רבי מאיר אמר שאסור בקרמלית, לכן אסור לעמוד בגינה שזה קרמלית ולהכניס את היד אל המנעול שזה רשות היחיד ולנעול, ואותו דבר אסור לעמוד על המפתן שזה קרמלית ולשים את היד במנעול ולנעול שזה רשות היחיד. זה מה שהוא אמר בהתחלה, אבל פתאום באמצע הברייתא הוא חזר בו ומותר לעשות בדיוק את מה שאמרנו עכשיו, לעמוד על המפתן ולנעול, כלומר מותר בקרמלית. זה היה עיקר הסעיף השלישי. בנוסף ראינו מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, האם בכלל המנעול הזה הוא רשות היחיד או מקום פטור, והסברנו שמדובר כאן שהוא עצמו לא ארבעה על ארבעה, אבל ביחד עם עובי של הדלת זה כן, והמחלוקת היא שלרבי מאיר חוקקים להשלים, ולכן זה נחשב כאילו שזה כן ארבעה על ארבעה וזה רשות היחיד, ולרבנן לא אומרים חוקקים להשלים, ולכן זה מקום פטור. ודבר אחרון אגב זה ראינו שמותר לתתל מכל רשות אל ומה מקום פטור, אבל אסור להחליף. כלומר, לנצל את מקום הפטור בשביל להעביר בסוף מרשות לרשות, ואפילו אם מדובר קרמלית, למשל, מהמפתן של הדלת, שזה קרמלית, אל המנעול, שזה מקום פטור לפי רבנן, ומשם אל החלון, שזה רשות היחיד, זה אסור. כל טוב.